שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי מאי בניסן שעורכת.
היי מאזינות, היי מאזינים.
אנחנו כאן על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
ש?
בימי ראשון מספר לכם על הדברים החשובים בתרבות השבוע, אבל השבוע ניב.
לא נדבר על The Regime, הסדרה החדשה עם קייט ווינסלט, ולא נדבר על הפוריה.
הפוריה.
הפוריה. אני הייתי בטוח בתך שקוראים לזה הפוריה, ולכן לא ראיתי את זה, כי אמרתי לעצמי, וואו, כמה ביציות יש לה, איזה מעניין זה בטח יהיה.
נקלטה ברגע.
איך לא תרגמו את זה ככה, ואז הבנתי שזו בכלל סדרה על משהו אחר, ובכלל שבוע טלוויזיוני מאוד מרשים, שלא נתייחס אליו בכלל משום שהלילה התקיים טקס האוסקר, ה-96, נכון? בלוס אנג'לס.
וזה 96 פעמים שלמות שזה לא מעניין אותי כלל.
אבל את יודעת, הפודקאסט הזה הוא של שניים.
אני יודעת, ולכן למען שלום בית.
כן, החלטנו לזמן לכאן גם את נירית אנדרמן וגם את שני ליטמן.
נירית, שני!
היי!
שלום.
וכולנו עלינו על סמלות נשף וחליפות שלושה חלקים.
כן, הטוקסידו שלי מרשים בעינייך?
הסמלת נשף שלך מרשימה בעינייך.
רגע, זכרתם אבל לשים סרט צהוב לאזכור החטופים בעזה?
אחרי הטקס יש תמיד את כל מסיבות האוסקר המפוארות. הולך להיות שם מיצב שיורגנו איזה שני מפיקים הוליוודים, כנראה יהודים. כנראה. שהולך להקרין את התמונות של כל החטופים על אחד הקירות.
אבל למי זה פונה? כאילו יש שני גורמים שאחראים על להחזיר אותם, נכון? זה ממשלת ישראל וארגון חמאס, כאילו, וזה ההדברות ביניהם. מה...
זה המסיבות שהחמאס באים אליהם, מדהים. כן.
אז קדימה, בואו נתחיל.
כנראה מצאתי את שלי.
טוב, לפני שניגש לקולנוע, בואו ננצל את ההזדמנות ששתכן כאן, ונדבר רגע על נילי טל, הבמאית הדוקומנטרית שהלכה לעולמה בסוף השבוע, נכון? ביום חמישי האחרון, שני, טקסט שלך עליה התפרסם היום בבוקר. נירית, את עשית את ההספד המהיר, נכון?
בדיוק.
הידיעה על מותה, במאית דוקומנטרית, מהחשובות שהיו כאן, אם לא ה?
אין ספק שהיא הייתה אישיות מאוד דומיננטית, ופורצת דרך בלא מעט מובנים. היא מאוד התעסקה במעמדן של נשים ובעוולות כלפי נשים, גם רצח נשים זה משהו שמאוד העסיק אותה. הסדרה של הקלות מאוקראינה על נשים שמגיעות לישראל כתוצאה מנישואים עם גבר שהן בעצם לא מכירות, אבל מתוך איזשהו
סחר בנשים.
סידור כלכלי. טוב, זה כן. קצת יותר מורכב, אבל ללא ספק הייתה הראשונה שבכלל התייחסה לנושא הזה באופן מעמיק.
עוד לפני העונה האחרונה של בלש אמיתי, את אומרת.
הרבה, כן, הרבה לפני. גם על, אנחנו זוכרים שהתחילה אפילו מסרט על הילדה ברונה שהומצה מברזיל, ואחר כך אימא שלה בעצם ביקשה אותה חזרה, היה שם סיפור שלם גם עליה, עשתה סרט.
והיא הייתה, אני חושבת, גם כוח טבע במובן של איך שהיא עבדה, היא... עברה מסרט לסרט, הפיקה לבד את הסרטים שלה, עשתה כמעט את הכל לבד, ועשתה יותר מ-40 סרטים.
כן, הייתי בהלם שהיא מתה בגיל 80, לפעמים כתבה לי וואטסאפים.
לא רק לך, כן.
לא, אני חושבת שם הדוח, והיא כתבה, היא ניהלה איתנו דיאלוגים עם חברי המערכת גלריה.
הייתה מלאה ברעיון.
כל מי שכתב על תרבות.
בדיוק.
אני חושבת שזה אחד המאפיינים היותר חד פעמיים של נילי טל, העובדה שהיא הייתה כל כך מעורה בדברים, וכל כך...
כל הזמן ניהלה דיאלוג.
כן, כן. הייתה מאוד חיה, זה בטוח. וגם היה בה משהו פרוע וחצוף, אני חושבת, וזה לא תמיד הסתדר, לא כולם אהבו את זה, אבל זה היה בהחלט ייחודי. לפני 20 שנה יש את הסרט גם, שהיה די שערורייתי, כאילו, לתקופתו, שבו היא יצאה לחפש אהבה בגיל 60, וצילמה דייטים שלה עם כל מיני גברים שהיא פגשה באינטרנט, או בכל מיני, אפילו נסעה בשביל מישהו...
לקרוז, כן.
נסעה לקרוז ונסעה לצרפת לאיזה חווה, עם המון הומור, ובאמת... תעוזה, כי זה כאילו אישה בת 60 בעולם כל כך שהזקנה בו היא לא בדיוק ערך מכובד, נקרא לזה.
כן, אבל נילי הייתה לה דרך משלה לשאת את עצמה כן. ולהתייחס לחיים ול... זאת אומרת, היא הייתה באמת איזה...
הפרויקט שהיא עבדה עליו עכשיו ממש בשבועות האחרונים לחייה, היה בת 80 מחפשת פיליפינית. היא רצתה לצלם את החיפושים שלה אחרי מטפלת עבור עצמה. והיא גם רצתה לצלם סרט שקשור בשבעה באוקטובר. היו לה המון רעיונות.
נעבור לאוסקרים?
יאללה. I ought to kill these white men who killed my family. כמו שאפשר היה להבין, ניב, יש בינינו איזשהו חילוק דעה, נכון, לגבי סוג כזה של פרקים שאני פחות אוהבת אותם, ואתה ממש אוהב אותם, ולכן החלטנו להיפגש איפשהו באמצע, ולא לעבור על 200 הקטגוריות שיש בטקס פרסי האוסקר, ולהתמקד בקטגוריות הגדולות, הסרט, הבמאי, השחקן והשחקנית.
חשבתי שבשביל זה באת לדייט עם שתי חברות, כאילו שזה מקשבה שלנו.
יש גם חברה טלפון, שתתקשר
אליי, אוי לא, אני צריכה ללכת. אז החלטנו לצמצם את הקטגוריות, וקראנו גם לכן, ונעשה את זה ככה, אני אקריא את הקטגוריות, כל אחת מאיתנו, אחד מאיתנו, יאמר מי לדעתו יזכה, ומי צריך היה לזכות.
ומי נפסיק ללכת לקולנוע אם הוא יזכה? למרות שלא נראה לי שזה יקרה, אבל כן, יאללה, בואו גם נלכלך קצת.
אם יהיה לי מה ללכלך, אני אלכלך, אבל אני אדם כל כך חיובי, ניב.
החולצה שלך היא קוץ שחורה, תינופת לא יכולה לצאת ממנה.
בדיוק ככה.
אז נתחיל עם בעיניי הקטגוריה הכי מעניינת בכל הטקס, שזה השחקנית הראשית.
והמועמדות הן, אני אפתח את המעטפה שלי.
את יודעת, בדיוק ביום שישי, נתנאל שלומוביץ' הזכיר לי שמלאו 10 שנים לרגע המכונן שבו ג'ון טרבולטה הציג את דינה מנזל בתור אדל דזים.
אז המועמדות הן, אני פותחת את המעטפה שלי. אנט בנינג על ניאד, לילי גלדסטון על רוצחי פרח הירח, סנדרה הולר על אנטומיה של נפילה, קרי מליגן על המאסטרו, ואמה סטון, היא מסכנים שכאלה.
כן.
שבכל מקום אגב קראתי להם מסכנים שכמונו.
זה בסדר, אני שבוע שעבר טענתי שג'ונתן גלייזר ביים את Never Let Me Go, על פי כזו ישיגור, זה בכלל מרק רומנק. עכשיו תגידי, זה לא כזה...
התבלבלת, בואי, שני ידע בסיסי.
שני ידעים קליפים, זה לא כזה עניין...
אף אחד מהשמות אינם מוכרים לי.
כולנו מזועזעות.
לא, אבל אני מזועזעת, בגלל ש... איך יכולת, כאילו?
כיצד?
טוב.
איך יכולת?
נדבר על זה בבית, כמו שאומרים.
אוקיי, אז אורחות קודם, נירית, מי תזכה ומי צריכה?
בואו נגיד קודם כל שזה אחת הקטגוריות הכמעט בודדות שהולכת להיות בהם תחרות אמיתית, כי אף אחד לא באמת סגור על מי הולכת לזכות. הקרב הגדול הוא בין לילי גלדסטון לבין אמה סטון. אלה שתי המועמדות שהן נחשבות הפייבוריותיות בקטגוריה הזאת. קשה לי מאוד לבחור ביניהם, כי שתיהן לדעתי עשו תפקידים מעולים, אבל אני אלך על לילי גלדסטון סתם כהעדפה אישית, שזה יהיה משהו יותר משמח. אמה סטון כבר יש לה פסלון בבית.
על ללה-לנד,
בדיוק. על חי בללה-לנד. יש משהו גם באמת בלילי גלדסטון שישבתי וראיתי את רוצחי פרח הירח, זו הייתה נקודת האור היחידה מבחינתי בשלוש ומשהו שעות של הסבל הזה שעברתי שם באולם, אז אני חייבת לחוב אישי ללילי גלדסטון, והיא באמת עושה שם תפקיד נהדר, אז אני... עם לילי.
אני עם סנדרה, גם בגלל אנטומיה של נפילה, וגם בגלל אזור
רגע,
העניין.
רגע, זה מי שאת רוצה שיזכה?
זה מי שמגיע לה בעיניי. Okay. אני לא כל כך מעניין, כאילו, פחות מעניינת, אני לא מבינה גם בכל הדבר הזה של הפוליטיקות, כאילו לדעת מי ייקח על פי האימורים, וזה מי יש לו אחר בסיכויים. אני מודה, אני פחות. לא מבינה בזה.
אני פה בשביל האומנות.
אני בדיוק,
לא
אני פה, בדיוק.
אני כמו וודי אלן, והשנה... שאמר שבתחרות ריצה, אז יודעים מי ניצח, כי הגעת הראשון. באוסקר זה דעה לא, של כמה אבל... אנשים, אז זה לא נחשב.
וגם השנה, באופן חריג למדי, יש ממש סרטים מעניינים בתחרות. אני חושבת שלסנדרה הולר מגיע, באמת, לא ראיתי הליכה כל כך מגושמת, ומדהימה בקולנוע מעולם.
את מדברת על אנטומיה של נפילה.
גם בשני הסרטים
היא כאילו... אי אפשר להגיד, אבל היא שיחקה גם בעוד סרט, ושם היא ממש טובה.
אבל אנחנו נדבר, הסרט הזה גם מועמד.
נכון, אבל היא לא מועמדת עליו כשחקנית, היא שיחקה גם
באזור העניין.
אז כאילו אנחנו אמורים להתעלם מזה שהיא שיחקה גם באזור העניין?
כן.
בסדר. אז מי תזכה? לילי גלדסטון.
אני חושבת שלילי גלדסטון תזכה, לצערי, כי הלב שלי עם אמה סטון. ומה שאמרת לסנדרה הולר, אני חשה את אותו דבר כלפי אמה סטון. אני מעולם לא ראיתי שחקנית כל כך מתפוצצת על המסך, כמו שראיתי במסכנים שכאלה, או שכמונו, אין לדעת.
גם אני לגמרי. ועם זאת, יש איזה עונג מיוחד בלראות מישהי כמו לילי גלדסטון, שאף אחד לא שמע עליה לפני כן, מגיעה ומאפילה על שני ענקים כמו ליאונרדו דיקפריו ורוברט דה נירו.
זה חלק מהעניין בעיניי. א', אני חושב שזה כן מרוץ משולש, משום שיכול להיות ששתיים רבות השלישית ייקח, הרי יש גם את הקולות הבינלאומיים. אז יכול להיות
שסנדרה הולר בכל זאת...
כן, שבסיבוב היא תיקח את איזה אפקט...
מה זה, הבחירות לרשות עיריית רחובות?
אבל זה כן קצת, כי זה אפקט קלריס סטרלינג מול תלמה ולואיז. מי תיקח? תלמה ולואיז, תלמה ולואיז, בסוף קלריס סטרלינג מנצחת. אני אגיד מה הנימוקים שלי לכאן ולכאן.
אוקיי.
לילי גלדסטון, אני מסכים איתך לגמרי, היא מחליפה מהלומות עם שני ענקים כמו דיקפריו ודנירו בלי שום רגשי נחיתות. והרגעים שלהם דיקפריו, כשהם מפתים אחד את השני, וכשבכלל הסצנה שלהם באוטו כשהם נפגשים. ובסוף, זאת אומרת, כל העובדה שהיא נשארת איתו, שהיא נשארת בת זוג שלו לאורך כל הסרט, ואת כאילו לא מבינה למה, זה הישג שלה מבחינה משחקית, אני חושב, היא כל כך טבעית שם, היא כל כך... נוח לה באור הזה בתוך הפריימים עם באמת שניים מהענקים הכי גדולים של ה-50 שנה האחרונות. זה דבר אחד. מצד שני, אמה סטון סוחבת את הסרט לבדה. זאת אומרת, כולם שחקני המשנה שלה, היא היחידה בסרט הזה שהיא בכלל בתפקיד ראשי. כל השאר שם בתפקידי משנה. לדעתי, עם לילי גלדסטון, היו נגיד, עושים איזה עניין כזה ושמים אותה בתור שחקנית משנה, אז גם היא הייתה לוקחת, וגם סנדרה הולר נגיד, היא סוחבת את הסרט כמו אמה סטון, הסרט הוא עליה, הוא לגמרי עליה, כל השאר הם שחקני משנה שלה.
לא, לא נכון, הילד שם גם משמעותי מאוד.
אבל הוא לא שחק, הוא משמעותי.
לא, אבל הוא, זה לא כמו, הוא לא זה שחק... לא כמו אמה סטון
הוא,
שבאמת...
הוא לא שחקן ראשי.
אז מי סרט... אתה מאמר, אם כן.
אז אני חושב שבכל זאת, לילי גלדסטון תיקח, זה גם קצת משאלת לב, כי בניגוד לשלושתכן אני נורא אהבתי את רוצחי פרח הירח, אני חושב שני הסיכויים היחידים שלו לקחת פרס זה בפסקול, שעשה רובי רוברטסון המנוח, מ-The Band, והוא מת מאז שהלחין את זה, וגם באמת פסקול יוצא דופן ומכניס אותך לאווירה. ולילי גלדסטון, שהיא שחקנית מעולה, ואני שמחתי להכיר אותה פה, לא ידעתי מי זו, ופתאום אתה איזה תגלית כזו על המסך, זה היה אדיר לראות. אז אני נורא חצוי, כאילו, בין לבין, אבל אני מאמר על לילי ורוצה את לילי.
This is a national emergency.
Didn't need a charge.
נירית, ספרי לנו מי מועמד לפרס השחקן.
יש לנו את ברדלי קופר על המאסטרו.
זה הוא מועמד או אף?
הם שניהם, זה קופרודוקציה.
זהר, תכף יאשימו אותך באנטישמיות, היום זה קשה מאוד להגיד כאלה דברים.
כשניקול קידמן זכתה על השעות, אמרו שזה בגלל האף, כשהיא גילמה את וירג'יניה וולף.
זה היה בשלב שעוד ניתן היה להפיק הבאה מהפנים האלה שלה. חנקתי על הבדיחה הזו, אני יודעת, אבל...
אז ברדלי קופר על המאסטרו, פול ג'יאמטי נשארים לחג, קיליאן מרפי, אופנהיימר.
אמרה ועשתה לייק סונה.
יש לך פוביית נמוכים בגלל זה? את נגד גברים נמוכים?
הסבר יבוא.
כן.
ג'פרי רייט מעשייה אמריקאית, אמריקן פיקשן, וקולמן דומינגו רסטין, שלא צפיתי,
שלא
לא ראיתי.
יצא בארץ בכלל. כן. אז על מי את מאמרת?
ומי את רוצה?
מהמרת על קיליאן מרפי.
כי את הולכת על זכייה גורפת של אופנהיימר בהכל? זאת אומרת,
כן,
זה האימור שלך?
כן, כי היו, עד עכשיו היו הרבה מאוד... עונת הפרסים האמריקאית מורכבת מרצף של תקסים, של כל האיגודי מבקרים ואיגודים מקצועיים, כל אחד מעניק את הפרסים שלו, כמעט בכולם אופנהיימר שחף ולקח את כל
עושה,
ה...
איזה גלגול
עיניים את עושה, כאילו. קשה לי להגיד את זה, אני לה... לא עוד סרט ש... אני אגיד בעדינות, לא מאוד נהניתי. ואני חושבת שיש סרטים...
לא נהנית משתי סצנות האירום עם פלורנס פיו?
היו רגעים של הנאה, אוקיי? אבל בשלב מסוים, מכיוון שיש הרבה מאוד דקות גם לסרט הזה, אז בשלב מסוים, אחרי חצי סרט, הרגשתי ש... ראיתי מספיק שיחות בין גברים בחדרי ישיבות שמתדיינים על פוליטיקות של התקדמות
אמר
העניין הזה.
אמר זאת כך,
הזה.
ראיתי את הדוקו וראיתי את העלילתי, והדוקו טוב יותר.
תמיד
כן,
תדוק אותו
וקצר יותר.
תמיד, אבל קצר יותר, כאילו, טוב, okay, פה זה היה, בוא נבנה את הפצצה בזמן אמת.
כן, כן.
רגע, אז את מאמרת על קיליאן מרפי, ומאמר, ורוצה ש...
האמת, אף אחד פה לא ממש, כאילו, אין לי פשן לגבי זכייה של אף אחד, מכולם, פול ג'יאמטי, אני
אולי
חושבת.
אולי נדבר על שערוריית נשארים לחג שקרתה במהלך הלילה, בזמן שישנו.
הפלגיאט.
כן, אלכסנדר פיין, הבמאי והתסריטאי, הוא השם שהעתיק את התסריט, שגנב
לא,
אותו.
הוא כתב את זה עם עוד אחד,
כן.
עם דיוויד המינגסטון.
אבל אליו נשלח תסריט בשם פריסקו בשנת 2013, שמי שכתב אותו תובע את אלכסנדר פיין על זה שהוא גנב לו את ה... זה, הרי הסתכלתי בכתב התביעה קצת, לא...
ואלכסנדר פיין ענה לו, לא אני, הוא האיש, לא אני. כמה שאני מרוצה מעצמי מהבדיחה, הסיפרותית החננה הזאת.
ובצדק, לא יזכה התסריטאי שתובע אותו על פלגיאט, אבל כן בטח, לא יודע, יוריד את מפלס החיוכים של אנשי נשארים לחג.
אבל בוא נציין גם שזה התפרסם אחרי שנסגרו ההצבעות, כן. שזה לא משהו שישפיע.
לא, זה לא ישפיע, זה ישפיע על האווירה.
זה משכנע?
לא.
זה נראה משכנע?
לא. כאילו, אני יודע, יש פה בשולחן מישהי שפעם כתבה על מישהי שקיבלה טקסט ללקטורה, ומה קרה ממנו אחר כך, ו...
זהו, זה לא שלא קרו דברים כאלה בעבר.
אני לא יודע לומר, אבל זה לפחות לפי מה שראיתי... יש קווי דמיון, אבל הם לא קורבים. זאת אומרת, זה בטח לא מילה במילה. תאמרי את, שני.
אז מה, ההימור על השחקן.
מי את רוצה ומי...
טוב, זה די פשוט. נראה לי שקיליאן מרפי, זה אצלו. זה בכיס. חיבבתי את פול ג'יאמטי, זה היה בערך אולי אחד הדברים היחידים שחיבבתי בסרט הזה. וגם את ג'פרי רייט באמריקן פיקשן היה...
כן, אהבת את זה?
לא, אז אני חייבת להגיד שאני חושבת שקיליאן מרפי ייקח, וליבי היה שמח עם ג'פרי רייט.
אבל בגלל ההופעה במעשייה האמריקאית, או כי את אוהבת אותו, את יודעת, מבסקיאט וווסט וורלד ומשחקי הרעב?
לא, אני חושבת שבאופן כללי כל החמישה פה, המועמדים, הם מחבירים לעומת הקטגוריות, בטח לעומת קטגוריות השחקנית. כאילו, בסדר, כי צריך לתת פרס לשחקן, אז
וגם הם... וגם אין פה
זה,
אף אבל... אחד שממש ממש סוחב על גבו את ה... שצולח כן, את סרט בצורה סרט. כל כך מבריקה.
וואי, גם אף אחד לא השמין לכם. במיוחד, או הרזה במיוחד,
או... פעל רק עם רגל שמאל.
או צייר באפה. אוקיי, אז יש את האף, האף של ברדלי קופר.
אתם מתעלמות מהעין ההצלה של פול ג'מטי, שסיגל לעצמו בסרט, בתור מי שיש לו טור בשם עין הצלה. כן, ישר. כל האמפתיה שלי הולכת אליו. מעבר לזה שהוא, אני כן חושב שהוא סוחב את הסרט, אני כן חושב שאם אנחנו הופכים את זה כבר לפרס מפעל חיים, כאילו, כן. ומה פתאום זה, מה פתאום זה, אז פול ג'מטי גם על, בוודאי, על אמריקן ספלנדור, ועל דרכים צדדיות, למרות שזה לא עובד ככה, עיין ערך גלן קלוז, תמיד שושבינה לעולם לא קלה, שתמיד הוא עומדת ואף פעם לא זוכה. אתם יודעות מה, אני הולך ווילד קארד, אני מאמר על פול ג'מטי, אני חושב שהוא עשה קמפיין טוב. בכל התקסים שלפני, ולמרות שקיליאן מרפי כאילו לקח את מרבית הפרסים, אגב, בעיניי הוא עושה תפקיד נהדר בתור אופנהיימר, והוא כן סוחב את הסרט הזה על גבו, ותנסו לחשוב על ליהוק אחר לתפקיד הזה, ואם הוא היה עושה תפקיד יותר או פחות טוב, אני לא יודע, אני חושב...
אני חושבת שאם הוא יזכה איזה עצמות על החיים שלו, שזכו באותה מידה שהעין ההצלה של פול ג'יאמטי, ובאותה מידה שהחותם של... החותם המלוכותי של ברדלי קופר.
התותב.
קיליאן מרפי הולך עם כריסטופר נולן הרבה שנים. זאת אומרת, הוא עוד היה סקרקרו בבטמן ביגינס. והעובדה שהוא... כריסטופר נולן החליט לעשות סרט על אופנהיימר, ואחד השחקנים שולחים איתו אחרי הרבה זמן, נורא דומה לאופנהיימר, כי אופנהיימר היה יפה תואר.
נכון.
לא פחות מקיליאן מרפי.
אתה יודע איפה למדתי את זה?
בדוקו
שראיתי עליו.
את יודעת, אני לא אזיל דמעה עם קיליאן מרפי, זכה, למרות שאני לא סובל את כנופיות ברמינגהם, פיקי בליינדרס, אבל... מגיע לפול ג'מטי, אני חושב, שהוא כן עושה פה תפקיד.
אז יאללה, ניתן לו. קיבל.
ואצלי הוא זה. ואם, אמרנו קודם, אם יתעורר הצורך, אז אני חושב שאם ג'פרי רייט יזכה על התפקיד הזה, אני מפסיק ללכת לקולנוע. יותר מזה, אם הוא יזכה, ואם קור ג'פרסון יזכה על התסריט, אז מה שהסרט בעצם אומר, הוא גם מה שקורה.
נו, זהו, בדיוק. אז להפך, זה מוכיח את טענת הסרט. זה כאילו...
משפר לך אותו.
יוצא מתוך המסך וזה מגיע אליך.
אני לא יודע, כי אז אם יהיו לי שלושה סופים אפשריים. אני לא חושב. אם למישהו מגיע שם לזכות, זה כבר לסטרלינג קיי בראון, על התפקיד משנה שהוא עושה. שזה תפקיד נורא טוב.
שזה הסוכן?
האח. האח, כן.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
אז שני, תעשי לנו היכרות עם הבמאים המועמדים.
לפרס הבימוי, אז אנחנו נתחיל את הרשימה בבימאית אישה, שזה כבר משמח ש... יש גם אחת כזאת ברשימה.
כי גרטה גרוויגננה.
כי גרטה גרוויגננה, וגם כי לדעתי לא הגיעה לה, אבל לא משנה. ג'וסטין טריה היא הבמאית של אנטומיה של נפילה, הסרט שזכה בפסטיבל קאן, בדקל הזהב. מרטין סקורסזה, שמעתם עליו? במאי צעיר ומבטיח.
שלום, שלום.
רוצחי פרח הירח, כריסטופר נולן על אופנהיימר, יורגוס לנטימוס על מסכנים שכאלה, וג'ונתן גלייזר, אזור העניין.
קטגוריה טובה.
קטגוריה טובה. חזקה, חזקה. אז הפייבורית שלי, לצערי, זאת אומרת, מאוד אהבתי גם את אנטומיה של נפילה, אבל אזור העניין זה פשוט סרט שבאמת עושים פעם בעידן, פעם במאה, אז ג'ונתן גלייזר מבחינתי הוא...
אבל מי ייקח לדעתך?
ומי ייקח? מי כך?
אני אומרת לנטימוס.
זה אולי הקטגוריה הכי קלה, אגב, להימורים.
זה בסרט.
אבל זה בדרך כלל כאילו, אם נותנים לזה, אז לא, נכון? מפצים את ה...
לא בהכרח.
נותנים לסרט ולא נותנים לו בימוי כדי לפצות.
תלוי.
אז לנטימוס, אני חושבת, ייקח, לא?
הלוואי, אמן.
אני אלחש לך שאני.
תלחשי לי את התשובה הנכונה.
אופנהיימר.
אוקיי, גם זה. אוקיי, אז כריסטופר נולן ייקח, בסדר?
זה הסולו שלו.
לא, הוא ייקח בסרט. הוא לא ייקח את הסרט ואז את הבימוי יתנו למישהו אחר? אני אומרת, הוא ייקח סרט.
בדרך כלל זה הולך ביחד.
אם יש צדק.
לא נכון, הרבה פעמים זה בנפרד.
לפעמים זה קורה. לפעמים זה קורה. נגיד עם דמיין שזל, שלקח את... נכון, הוא לקח את הבימוי, ואז מונלייט לקח את הסרט.
אבל בדרך כלל זה...
טוב, כאמור, באמת, אני גם עם זה... טוב, לא יודעת.
נגיד, ספילברג לקח בימוי על טוראי ריין, ואז שייקספיר מאוהב לקח סרט. זה קורה לעתים רחוקות, לדעתי לא הפעם.
אז אתה אומר שנולן ייקח.
את מפנה את זה אליי עכשיו, אני חושב שנולן ייקח, אני חושב שנולן צריך לקחת, אני חושב שזה טור דה פורס של 3 שעות, שהייתי, נצמדתי למסך, זה הישג קולנועי בכל מובן, זאת אומרת, גם...
אני גם מחובבי הסרט, אבל אני מודה שרוב האנשים, כולל, כאילו, זה סרט של בנים, והבנים שאני מכירה נרדמו, מה זה נרדמו?
אני לא חושב ש... תראי, זה סרט של בנים...
הבנים שאני מכירה נרדמים, כאילו, זה... כמצב נתון.
זה סרט של בנים, כי הייצוג של הדמויות הנשיות הוא נורא נורא שטחי, כן. אני לא חושב, זאת אומרת, אני לא עכשיו אעשה פה את אן לזכות הייצוג של הדמויות של אמילי בלנט ופלורנס פיו, יש בין משהו מאוד אינסטרומנטלי בשביל שזה יקר על הדמות של אופנהיימר ועל העלילה. ועדיין, אני חושב שאם מחברים, הרי זה טקס של התעשייה, אם מחברים את מה שאופנהיימר עשה לתעשייה, ואיך שהוא עורר את בתי הקולנוע, ומה שהוא עשה לאיימקסים, והשילוב שלו עם ברבי, שהוא... אני לא רוצה לצאת הגבר המסגביר, כי כאילו, גם ככה, נולדתי מסגביר, אבל אלה לא שני סרטים באותו קליבר, בעיניי, כאילו מבחינת...
מי? איזה שניים?
ברבי ואופנהיימר. מה שאופנהיימר...
לא, אנחנו מדברים על הרשימה.
ברבי לא ברשימה בכלל.
לא, דיברתי כאילו בהקשר של ברבי-ניימר, שזה ביחד עורר את התעשייה, אבל המשקל... ברור לכולנו מה היה המשקל של ברבי במשוואה הזו, ומה היה המשקל של אופנהיימר במשוואה הזו. אני חושב, הוא באמת עושה פה...
טוב, היא שוקלת פחות.
הוא באמת עושה פה... מפצצת אטום בטוח.
מפצצת אטום, בדיוק.
לא, אבל בקופות היא כיסחה אותו. בוא נגיד גם את זה.
לא כיסחה, הוא עדיין הרוויח מעל מיליארד דולר ביופיק.
כמעט מיליארד.
כמעט מיליארד ביופיק של 3 שעות על פצצת האטום.
לא מבינה מי הלך לראות.
לא ברור.
עכשיו, הסצנה...
נאלצתי, לא הייתה ברירה.
ושוב, הסיקוונס של טריניטי פרוג'קט, של כאילו של בריאת הפצצה, של מייצרים את הפצצה, הסטרץ' הזה של לא יודע כמה זה, 45 דקות, כמעט שעה, נצמדתי, עכשיו אני יודע את הסוף, אני יודע שהם מצליחים, אני יודע שאחר כך תהיה פצצה על הירושימה ונגסקי, לא ראיתי כזה, לא היה כזה, באמת.
אז רגע, אבל יש לי תחושה שאתה אחיד בדעתך בין מי שיקח ומי שאמור לקחת.
כן, אני חושב שעם כל הכבוד לאחרים, זה הסולו של נולן, זה הערב שלו,
זה סטור דחור שלו. אתה חושב שזה עבודת בימוי יותר טובה מאזור העניין?
כן, אני חושב שזה עבודת בימוי שלא ראיתי כמותה. כן, זו...
תרשה לי לצקצק עליך צוק ולעבור לנירית.
רגע, לא אמרת מה את.
אבל גם נירית לא אמרה.
אני רוצה לשמוע את שלך קודם.
תראי, אני גם חושבת שכריסטופר נולן לצערי ייקח, אבל כי זה עולם לא הגון, ובעולם הגון זה היה ראש בראש, ממש, אבל גם ככה, אם זה היה תחרות הוגנת, זה היה ראש בראש בין יורגוס לנטימוס לג'ונתן גלייזר, וליבי כמו שני עם ג'ונתן גלייזר, אני חושבת שזה פשוט יצירת מופת מה שהוא עשה.
לא גשתן שזה סרט נורא מחפצן, אזור העניין? סתם זה מה שאומרים על זה, על מסכנים שכאלה.
גם על מסכנים שכאלה, כאילו כן, אני מבינה את הביקורת הזו על מסכנים שכאלה, אבל הוא פשוט...
סתם, אני...
הולך לכיוונים ועומקים ומקומות כאלה שבסוף, אתה יודע, זה לא זה. זה לא... אי אפשר לסכם אותו במסכנים שכאלה בביקורת הזו.
די, גילי, אבל אזור העניין...
אבל אנחנו, רגע, נדבר על זה בהרחבה בסרט, או שאנחנו כאילו עכשיו זה הזמן?
תכף נדבר על זה.
ואזור העניין הוא פשוט, כמו שאמרת, הוא סרט שאת צופה בו והוא נצרב לך ברשתית, את לא יכולה אחר כך... אני צפיתי בו לפני למעלה משבוע, ואני עדיין הולכת איתו.
אז נגיד שבקטגוריה הזו, לכולם מגיע. לא, באמת, כולה...
למה, למרתי סקורסה זה לא כזה.
פחות, בדיוק.
בעיניי, סליחה, גילי, באמת.
נירית, איפה את? עם מי את?
אני חיכיתי לראות אם את תגידי גם אזור העניין, כדי שאם יהיה פה רוב לאזור העניין, אז אני אוכל לתת את לנטימוס, שאני חושבת שזה גם סרט מדהים, ואני לא רציתי להשאיר אותו לבד, אבל מכיוון שהזכרת את שניהם, אז אני... לא יודעת לבחור ביניהם, אני קצת מתקשה, אני חושבת שכל אחד מהם שיקבל את הפרס, אני אבין. זה שתי עבודות שנצרבו בי חזק.
עבודות בימוי מרהיבות.
מאוד מרשימות מכל מיני אספקטים.
אבל יצירות פשוט עצומות.
כן, חוץ מאחת. שתיהן חוץ מאחת. זאת אומרת, אני חושבת שמסכנים...
רוצחי פרח הירח?
לא, אני חושבת שמסכנים שכאלה הוא סרט מאוד וירטואוזי מהרבה בחינות, כמובן, וספקטקל משוגע וזה, אבל מבחינת כאילו הליבה שלו בסוף הוא הרבה יותר חלש, כאילו יש בו משהו חלול. קצת.
כי הוא לא על השואה? כאילו, כל דבר שנשווה...
לא, כי הוא לא על השואה.
לא, אבל שנייה. כל דבר שנשווה למה אומר, לאזור העניין, שזה סרט באמת על הרוע האנושי, וכאילו, כל מה שחנה ארנט ניסתה להגיד בבנליות של הרוע, את רואה את אזור העניין, ולמה את עושה פרצוף?
כי אני חושבת שהם מחברים את המשפט הזה לסרט הזה, בלי להבין כאילו מה הוא באמת אומר. כלומר, בלי לצלול לעומקים של ה... כאילו, הבנליות של הרוע זה כותרת שיש מאחורי הרבה דברים, וכאילו, הדביקו את זה, וזה לא כזה קשור.
אני לא חושב שזה מודבק, אני חושב שזה מאוד קשור. זאת אומרת, א', זכותך, יופי, אני חושב ש... לא, אני חושב שכל מה שהיא ניסתה לומר בהרבה מאוד... הקלישאה של תמונה שווה 1,000 מילים, אז סרט שווה, לא יודע מה, עשרות ספרים. ונדמה לי שכן, יש פה חיבור, הוא הצליח, יונתן גלייזר הצליח להביא את זה, את ההסתכלות שלנו על רוע, לעשות לו עזרה שלא ראינו קודם. אני לא ראיתי כמותה קודם. אז כל דבר שתשווי לזה, הוא כאילו ייראה שטחי, ולא רוצה להגיד בנאלי, כי הבנאליות של הרוע, אבל ועיסוק בזוטות, אלא אם כן מדבר על פצצת האטום, אז זה נהיה קצת דיון עמוס גיטאי, כמו על מה הסרט ולא איך הסרט.
זה לא בגלל הנושא. זה לא שהנושא של מסכנים שכאלה נראה לי פחות חשוב מהנושא של אזור העניין, ולכן לא, ממש לא. בעיניי, העומק של כאילו גם עומק החוויה וגם כאילו, נקרא לזה, השובל הרגשי והאינטלקטואלי שהסרטים האלה משאירים אחריהם, של אזור העניין הוא פשוט הרבה יותר ארוך. זאת הייתה תחושתי. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you.
And if nothing sings in you, then you can't make music. הגענו לגדול הפרסים ועסיסית הקטגוריות, נבקה.
אני?
אתה היחיד שלא... אני אעביר לך את המעטפה כעת.
כן. אז ככה.
תעשה את עצמך מופתע.
הסרט הטוב ביותר.
וואו, וואו.
בעיניי, אגב, אני אגיד שהקטגוריות של הבימוי היא יותר טובה בעיניי, כי היא יותר...
מזוקקת.
כי יותר מתומצת.
כן, זה כאילו לקחת את כל הסרטים הבאמת טובים, זאת אומרת, להשאיר בחוץ את...
ברבי.
למשל, את ברבי, את נשארים לחג, את מעשייה האמריקאית ואת המאסטרו, שהם חלקם סרטים טובים. אני לא כמוך מזלזל בברבי, שני. אני חושב ש...
לא מזלזלת, הבנות שלי נהנו.
אף בימאית, אף בימאית, מלבד גרטה גרוויג, לא הייתה מצליחה לעשות עם הקניין הרוחני הזה של ברבי, את הסרט הזה.
למה צריך לעשות משהו עם קניין רוחני של ברבי? זאת בדיוק הבעיה.
כדי שהיא אחר כך תוכל לעשות כל מה שהיא רוצה בהוליווד. כל מה שהיא רוצה עכשיו לעשות בהוליווד, גרטה גרוויג יכולה, כל אחד יממן אותה, בכמה כסף שהיא תרצה, כל הפנטזיות הכי פרועות שלה יכולות להתגשם. נראה לי. אני מסכים איתך שזה לא איזה... זו כן עבודת בימוי טובה. המאסטרו, אני אגיד לכם, ברדלי קופר כאילו נהניתי ממנו, אבל זה סרט אוסקרים.
פחות.
לא בדיוק. אז רגע, אני אקריא את המועמדים, כי אני פוץ מדי. אז מעשייה אמריקאית, אנטומיה של נפילה, ברבי, נשארים לחג, עוצרי פרח הירח, המאסטרו, אופנהיימר, חיים שלמים. חיים שלמים. מסכנים שכאלה ואזור העניין. אז בואו נתחיל לדבר על חיים שלמים, כי לא הזכרנו אותו עד עכשיו בכלל, ונדמה לי שבקטגוריית השחקנית, אם היינו רוצים שזה באמת יהיה קטגוריית הבוננזה, היינו מחליפים את אנט בנינג עם גרטה לי, שעושה תפקיד נהדר בחיים שלמים, אבל כמו שמישהו אמר, החליטו להניש את גרטה לי על ההופעה המזעזעת שלה ב-The Morning Show של אפל. קודם כשאמרתי את זה ולא הקלטנו, צחקתם יותר. אז חיים שלמים, שזה בעיניי סרט שהוא בעיקר שוט פתיחה, שוט סיום, ומה שקורה באמצע כבר ראינו, לא?
כן, זה הסרט על הגירה מקוריאה והמפגש עם מי שיכול...
זה הסרט על הגירה מקוריאה. לא ראינו כאלה סרטים בכלל בחמש שנים האחרונות. בכלל היא נהיה טרנד טופיק בהוליווד.
כן, זה כאילו המפגש הזה בין מי שנשארת מאחור ומי שיכולת להיות, מי שהתפתחת להיות, והחיים שבחרת לחיות בסופו של דבר.
אין את כל אחת ואחת פה סביב השולחן הזה.
לא בצורה הזאת.
The one who left behind, איזה נתיב שלקחת ופסעת בו והשארת משהו אחר. זה לא חייב להיות רומנטי, זה יכול להיות גם קרייריסטי, או כל מיני בחירות כאלה, תחושת החמצה.
אז הטענה היא שזה כן... מה, אז לא צריך לעשות על זה סרטים, כי יש את זה לכל...
לא, אני חושב שזו חוויה אוניברסלית, ושסרט על זה יכול להיות מאוד מאוד חזק, אם עושים אותו נכון. אני חושב שסלין סונג, שעשתה את הסרט הזה, עשתה את זה נורא יפה. זה סרט מאוד רגיש, והאיטיות שלו היא דווקא, אתה מתבשל עם עצמך, כאילו, אני ישבתי בסרט והתבשלתי עם הבחירות שלקחתי, לעומת הבחירות שלא לקחתי.
אני חשבתי שהוא סרט מאוד מאוד יפה, ושלפרקים, אם הייתה לי אופציה של 1.5, אז דווקא מגניב.
מהירות, כאילו.
כן. כי הוא איתי ומאורהר, ואיתי ומאורהר, ואיתי ומאורהר, באמא שלכם, נו, נו.
אז אני חולקת עלייך פה, כי אני חושבת שהוא איתי ומאורהר באופן הכי מקסים ונוגע ללב שאפשר. ויש משהו בסרט הזה, להבדיל מסרטים כמו, סתם דוגמה, אופנהיימר,
או
רוצחי פרח הירח, שזה... לא בא בן אדם שהוא במקרה גבר לבן ואמר, אוקיי, אני אעשה עכשיו איזה אפוס גדול וחשוב וארוך מאוד 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 מאוד, והוא בטח ילך ויקבל את כל הפרסים האפשריים. אלא זה סרט שמלכתחילה... סרט שמלכתחילה הגיע מישהי שהיא... סליחה, אבל היא אישה והיא לא לבנה, והיא בכלל לא במאית בהוליווד שכולם מכירים,
אבל
בכלל הגיעה מה...
אבל היא אומרת את הדבר, נירית?
לא, לא, לא.
היא אומרת את הדבר, כי מזה שבן אדם אומר, אני אעשה שלוש שעות סרט...
אני מציגה את ההבדלים, אני לא אומרת שזה בהכרח רע.
את מציגה יורק עם נפיחות אפריורי.
כי במקרה של המועמדים שלהלן, זו עמדתי כלפיהם, היא לקחה ועשתה סיפור שהוא מאוד קטן ומאוד אישי, ומאוד, ונעשו כבר המון סרטים כביכול על סיפורים דומים לזה, על אהבה שכן תתגשם או לא תתגשם, על גיבורים שהחיים שלהם התפצלו ואז הם נפגשים שוב, ולמרות שזה כאילו נעשה 70,000 פעם, היא הצליחה לעשות את זה בצורה כל כך עדינה וחכמה ומרגשת, שזה בעיניי הישג קולנועי.
אני איתך, אני לא מבין למה צריך להיות לעומתי לסקורסזה.
לא, זה גם לא... כי בא לי.
כי בא לך.
אני רוצה להגיד שהאופציה של 1.5 היא אופציה שחיפשתי, והייתי שמחה לקבל גם בסרטים אחרים ברשימה הזו.
גילי, לא. התשובה היא לא. אבל אני חושבת, דווקא אני מבינה את הטענה של נירית.
ברור שאני מבין אותה.
לא,
אני לעומתי ללעומתיות.
אבל היא גם באמת מאוד, זה מאוד בולט ברשימה הזאת, שכאילו יש את ה... כאילו,
אני עושה חשוב.
אני חשוב, אני יכול, נותנים לי את התקציב, יש לי כאילו, לא משנה.
ובמקרה זה תמיד גברים.
יש לי פין.
בדיוק. כן, וכאילו...
לא, אני סתם אמרתי.
נתמיר...
רצית להביא, רצים דברים על השולחן.
נתמיר אותו, נתמיר את קיומו.
שכחתי לרגע.
כמו במסכנים שכאלה, שהיא באה ובודקת.
אני לא, I'm just can. יש לי.
לא, אז בכל אופן, נעשה לו סובלימציה לכדי סרט של 3-3.5 שעות, ולעומת זאת, כאילו, ואז יש את היוצרת שבאה ועושה סרט שיש לו את המשך המדויק שהוא זקוק לו, והוא לא, דווקא הוא אמנם אין בו...
זה גילי שהיה ארוך לה.
לא, בסדר, אין בו את הפיצוצים בזה, אבל הוא כאילו באמת גם...
אפילו עם פצצה אחת שם שני.
אני מצטער, לא, יש שם המון דרמה בשקט, סליחה, זה, אני יודעת שזאת קלישה, אבל באמת, יש שם, קורה שם המון בזה שהם סתם הולכים ביחד ברחוב... אני, כן, קיצור, סרט מקסים.
אבל זה לא הסרט שהייתם...
אבל לא בזה.
אין לו שום סיכוי לזכות.
שום סיכוי. אבל כאילו זה...
נחמד שהוא שם.
אבל כן. אני לא חושב גם שהוא שם בשביל...
בכלל, הרשימה, רגע, שנייה, הרשימה הזאת קצת מוזרה, לא? כאילו יש בה משהו משונה, שיש בה די הרבה סרטים טובים.
השאלה
היא
איך זה יכול להיות שיש השנה כל כך הרבה סרטים טובים, באמת,
כי כולם נורא נורא חיבלו, כי הייתה קורונה.
הייתה שנה מעולה, אני חושב, קולנועית, אני חושב.
אולי באמת בקורונה היה להם המון זמן לשבת ולכתוב ולדייק.
וגם המון פרויקטים שלא קרו בזמנם, נדחו וקרו שנתיים אחר כך, וכולם התנקזו לרגע הזה.
אני יכול לצאת חוצץ נגד הגישה הזהותנית הזו, כי כאילו... כי אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, לקחו 5 סרטים טובים, ואז לקחו טוקנס, נכון? ואז לקחו את חיים שלמים כדי לסמן וי על האסיאטיות, כדי שלא יהיה אוסקר סו ווייט, ולקחו את המאסטרו כדי שיהיה ייצוג יהודי, ולקחו את ברבי כדי שיהיה ייצוג פמיניסטי, ולקחו את מעשייה אמריקאית כדי שיהיה ייצוג שחור. אני לא מסתכל על זה ככה, אלא... נדמה לי שאלה הסרטים כאילו הכי בולטים. זאת אומרת, מאסטרו.
נכון.
עזבו שהוא סרט של נטפליקס וברדלי קופר, ועכשיו בואו נדבר עליו, כי לא דיברנו עליו בכלל.
וזה לא נורא.
הוא סרט?
כי אין הרבה מה לומר.
בעיניי הוא סרט יפה מאוד, והבחירה להציג את של ברדלי קופר, שגם אהבתי, אני מודה, אני זה שאהב גם את כוכב נולד.
אני גם אהבתי את כוכב נולד.
אני חושב שהבחירה של ברדלי קופר, סתם, נגיד, ללמוד ניצוח 6 שנים בשביל סצנה של 6 דקות, זה מדהים. זה כאילו, זה טוטלי
שייך, סליחה, זה שייך למה שדיברנו עליו קודם, עם
נפיחות ופין.
עם ההתמרה שלה, כן, עם השימוש במשהו.
אבל בסוף הוא לא עשה סרט על, נגיד, איך, זאת אומרת, אם היינו משווים בין אופנהיימר למאסטרו, אז הפרויקט טריניטי של ליאונרד ברנסטין זה נגיד סיפור הפרברים. אבל זה לא המצב, זה סרט בכלל על משהו אחר, ועל זהות והכחשה וחיים, ועל אדם שרצה לטרוף את החיים.
עזוב, ניבקה, סרט...
סרט חמוד מאוד.
סרט נחמר. כן, סדר, לראות בהפסקות בבית בנטפליקס.
ברור שראיתי סרטים יותר טובים השנה.
זה בכלל סרט על אשתו של ברנסטין, כן?
גם, כן.
במובן הזה הוא היה מעניין קצת.
נערתו. וגם היא מועמדת. עוד משהו שלא דיברנו עליו והסגור לנו פינה, זה הדמיון בין אנטומיה של נפילה לברבי. לכאורה שני הסרטים הכי שונים, קצוות הכי רחוקים. אחד צרפתי, אחד סרט בכלל של איזה קניין רוחני, של בובה של מטל מהוליווד, מגריפת דולרים. האחד זכה בפסטיבל קאן, האחד שבר קופות, האחד... לבן אפור שחור שלג אחור על גבול הניצות, השני ורוד מסטיק, ועדיין, אם משווים ביניהם, שניהם סיפורים על מיזוגניה ועל תפיסה מיזוגנית, אני חושב מה שעוברת הדמות של סנדרה הולר ב... אנטומיה של נפילה בבתי המשפט הצרפתיים, ואיך שמתייחסים אליה, והיא הפתיינית, היא הכזו, את כזו, שמתייחסים, ישר שמים אותה באיזה קטגוריה של פאם פטל, חוסר היכולת של המבט הגברי לתפוס אישה באופן שהוא יותר מורכב, שהוא לא נגיד הקדושה או הזונה, נכון? זה היה מוזר אם הייתי אומר הקדושה או אישה בזנות, לכן השתמשתי בה.
אבל הקדושה או הקדשה.
כזה, יפה גילי, להיות ספרותית ממני, וגם, נגיד, שני הסרטים בוימו על ידי נשים, אבל נכתבו על ידי בני זוג, זאת אומרת, גם ברבי נכתב בשיתוף נועה באומבך, גם אנטומיה של נפילה נכתב בשיתוף בן זוגה של ז'סטין טריה, ובשתיהן כאילו אישה עומדת לאיזה משפט על שום נשיותה, והגברים מסתכלים עליה בעין עקומה, יש שם משהו מאוד דומה בסרטים האלה, אני אגיד שיותר אהבתי את אנטומיה של נפילה.
איך הצלחת לחבר? חוץ מהעובדה ששניהם נעשו על ידי נשים, אני לא רואה איפה יש קשר.
ושניהם סטירים גם, אני חושב. יש בהם משהו מאוד סטירים.
אני לא יודעת אם אנטומיה הייתי מכניסה אותו.
אני ראיתי אותו כסטירה. כמה סרטי בתי משפט צרפתיים ראינו בשנים האחרונות ובכלל? זה כאילו ז'אנר נורא נורא צרפתי, נכון?
גם אמריקאי, יותר דרמה או טלוויזיה.
אבל כן,
משהו מה סטירה. אני רגשתי שיש פה ממש הגחכה של בית המשפט הצרפתי, של הטריבונל הצרפתי, בייחוד של
הדמות של התובע. כן, הדמות של התובע יש בה משהו קצת אופראי, אבל אולי זה
גם עניין של שפה.
גם עניין של מבטא במקרה שלו, שזה גם מעניין. יש לו מבטא, אני חושבת, בלגי. כאילו, יש לו מבטא, או אולי מאיזה אזור
French Canadian.
זה לא, כן, קצת, יש לו מבטא אחר קצת, מהצרפתי הכאילו קלאסי, אבל זה לא, אני לא חושבת שהסרט הוא סטירי ב...
בעיניי יש פה הרבה מאוד,
אוקיי, אבל בואו נתכנס להחלטה, חברים.
גם יש שם רגעים מגוחכים, אני חושב, באנטומיה של נפילה. גם השימוש, נגיד, בפימפ של 50 סנט, אבל בגרסה אינסטרומנטלית, יש בו אלמנט קצת קומי. זאת אומרת, זה, לא יודע, לא צחקת קצת באנטומיה של נפילה לפרקים?
היו כמה קטעים שצחקתי,
כן,
אבל זה לא היה
הדבר
הדומיננטי שקרה לי שם.
בעיניי זה סרט גם מאוד רפלקסיבי על קולנוע, על קולנוע הצרפתי, כן, על כן. איך שהקולנוע הצרפתי תופס פמיניזם, על איך, נגיד אם נשווה את זה לסרט של שרלוט גינסבורג ווואנה טל והבן שלהם שהיה שם, נכון?
כן, דרמת בית משפט.
דרמת בית משפט פמיניסטית. שבו יש צדדים לכאן ולכאן, נכון? זה,
כן.
בצרפת סרט פמיניסטי זה איקן פיטטה אותו. ואני חושב שיש פה תגובה על זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי תגובה סטירית על התפיסה של פמיניזם בקולנוע הצרפתי. ולכן יש פה התכתבות לא מודעת גם עם ברבי.
אני מסתכלת על פניהן של שני ונירית, ורואה שלא השתכנעו.
לא השתכנעו, אז אני אגיד ככה.
אבל בוא נעשה נקסט.
מגיע לאופנהיימר, יזכה אופנהיימר, סבבה?
נירית, מה את אומרת?
מי יזכה בסרט?
ולמי צריך?
אופנהיימר, ברור שיזכה. ומי צריך? גם פה אני חלוקה, תלוי מה לפי איזה קריטריונים.
של הסרט הכי טוב.
של הסרט הכי טוב, אז אני חושבת שזור העניין. אבל זה לא, אין מצב שהוא יזכה באוסקר, זה לא...
הוא יזכה בסרט הזר?
אולי בכאן הוא היה...
הוא יזכה בסרט הזר בכל.
אבל בכאן זכה...
אנטומיה של נפילה.
כן, אבל הוא לקח את הפרס השני.
כן.
הוא יזכה בזר, כי אנטומיה של נפילה לא מועמד בזר, בגלל הפרט הטכני המטופש הזה שלכל מדינה מותר להגיש רק סרט אחד. למה לא פשוט בוחרים את חמשת הסרטים שאינם מדברים אנגלית שהם הכי טובים? וזהו. אגב, מה עם האנימציה הישראלית?
זהו, זה אנחנו חייבים להזכיר את זה, שיש סיכוי לא רע שסוף סוף יגיע
נכתב לחזיר?
אוסקר, כן, ישראלי ממש, לא כמו גיא נתיב שזה סרט אמריקאי, או משה מזרחי שזה היה סרט צרפתי, פה מדובר בסרט שהוא ישראלי לגמרי, טל קנטור עשתה אותו עם המפיק עמית גיצלטר, והוא מתחרה בקטגוריה של הסרט אנימציה קצר, ויש לו סיכויים לפי מה שקצת קראתי, יש לו סיכויים לא רעים, אם כי הפייבורית בקטגוריה הזאת זה סרט אמריקאי שנעשה כהשראה לשירים של ג'ון ויוקו.
יזכה שביים של לנון, כן.
הוא כתב, אני חושבת.
רגע, אבל שני, יש לנו עוד חוב, את ואני עוד לא בחרנו את...
אז תבחרי.
אני שוב מיושרת לחלוטין עם שני, אם היה צדק בעולם, אזור העניין היה לוקח, ומאחר...
אם היה צדק בעולם, אזור העניין לא היה נעשה. כי לא הייתה שואה לעשות על יד הזה.
לא, זה אם היה אלוהים. זה אם היה אלוהים.
גם מספיק צדק.
אז אזור העניין הוא פשוט... כן. באמת, אמרת מקודם משהו על שובל האינטלקטואלי שמשאיר כל סדר, ואם אני בוחנת את הסרטים שראיתי השנה במבחן הזה, הוא פשוט הגדול מכולם, ומי שלצערנו ייקח הוא הפצצה המפוצצת בפיצוץ.
אם היו מטילים את הפצצה לפני, אז גם לא היה צריך
את זה. על אושוויץ.
בכל אופן, כן, אז אני, כן, גם אני חושבת שאזור העניין, גם באמת, אני חושבת שזאת גם חוויה רגשית חזקה מאוד, לא רק...
וגם אינטלקטואלית, משום שהוא מאמת אותך עם ההבדל בין מה שאת רואה ומה שאת יודעת ושומעת.
וגם בין מה שאת רוצה לראות, שזה הכי מדהים, כאילו את כל הזמן יושבת ורוצה לראות, יותר, למרות שהוא מסתיר את זה, יש שם את החומה ואת כאילו רואים לתוך, רואים מעט מאוד לתוך מחנה ההשמדה, וכאילו יש רצון מוזר ופרברטי לראות יותר, ואנחנו כל הזמן נשארים בחוץ, רק שומעים את הסאונד.
וכמו שספילברג אמר על הסרט הזה, שזה הסרט שואה הכי טוב שנעשה מאז רשימת שינדלר.
עוד אחד שלא הבנת כלום. לא הבנת כלום, אוקיי.
אבל כן, כנראה שאופנהיימר...
זו חוויה קצת כירורגית, לא?
אבל אני חייבת לומר שצחקתי כששמעתי את מה שהוא אומר, ואז אבל זה שלח אותי קצת לחשוב, ואמרתי לעצמי שוואלה, צריך את שני הסרטים האלה. שנכון שאחד מהם הרבה יותר מדבר לליבי, והרבה יותר קרוב לקולנוע שאני אוהבת לראות, ושעושה לי את זה מבחינה אומנותית. אבל מצד שני, כנראה שכולנו פה באיזשהו אליטיזם קולנועי, שאנחנו אוהבים סרטים שהם אוהבים את הסרט הזה, שהוא מאוד מאוד אומנותי, ואין סיכוי בעולם שהוא יגיע למסות של אנשים.
רשימת שינדלר הוא לא רק סרט, הוא הפך למפעל הנצחה מאוד מאוד חשוב, לכן הרצון כאילו לגרוע אותו הוא מיותר, משום שהוא חלק מזיכרון השואה כבר, חלק אינטגרלי.
אני חושבת ש...
לא, והוא גם אחד שהביא את השואה ל... הרבה מאוד מיליוני אנשים בעולם הזה שלנו. אני חושבת שקצת... לא ידעתי מה הם היו יודעים על השואה.
סטינו, ולכן אנחנו נאמנים עכשיו לעיקרון גודווין וחזרנו לשואה, וזה זמן טוב, אני חושבת...
אני רק רציתי להגיד שזו גם חוויה מאוד פיזית וכירורגית לראות את אזור העניין, כי הסאונד שם הוא כל כך חזק, שאפו לי פוליטפים וציסטות כאילו מהגוף, זה היה ממש אותה חוויה מטהרת.
אני חושבת שאולי כדאי להכניס את זה לסל הבריאות אם ככה.
כן.
אני חייבת לומר שמאז כל פעם שאני משקה את האדניות אצלי בבית,
את צועקת ברקע,
אני אומר, דאסי סקרטופל.
בסדר, אז מחר בבוקר כבר נדע מי זכה, ונדע שזה אופנהיימר, ונקלל אותו חרישית בליבנו.
ונדע גם מי קיבל סתירה במהלך הטקס, שזה יהיה הדבר היותר מעניין.
נוכל לדון בזה בשבוע הבא, נבכה.
בהחלט כן.
ואם טל קנטור, תחזור עם פרס, יהיה מגניב.
הלוואי.
ממש.
מהצלחה לה.
נירית אנדרמן, שני ליטמן, תודה שהייתם.
תודה, אני פגשת בשבוע הבא.
שבוע הבא. תודה.